טוב, שלום לכולם. אנחנו בעצם בשיעור האחרון בסדרה שלנו, מה שניסינו לעשות זה בעצם לנוע סביב העיקרון של דברי הגמרא זמן כגרים, או דברי הרב בגרת התשובה, כל זמן מהיר בתכונתו, ודרך תכונת הזמן המיוחדת, א', 40 הימים שבין א' אלול ליום הכיפורים, וקצת נגענו בפעם הקודמת, טיפה בסוף בראש השנה, קצת לברר את התוכן האלוהי ממילא את העבודה הרוחנית המיוחדת לזמן הזה. על אותו כיוון, ננסה להמשיך גם היום, אומנם שיעור אחד קצר, אבל ננסה להקיף את הדברים. בתוך הזמן הזה שנקרא עת רצון, שהוא 40 ימים מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, יש עוד זמן שנקרא עשרת ימי תשובה, הנקרא ימים נוראים, וחכמים הגדירו מה מיוחד בזמן הזה. הדברים ידועים, מה מיוחד בזמן הזה. אז קודם כל, במקור אחד, כמו שאמרנו, כל זמן מהיר בתכונתו. אם כן, מהי התכונה של עשרת הימים הללו? אז בפסוק בספר ישעיהו, בגמרא בראש שנה, ופסק הרמב״ם בהלכה, מקורות 2-3, אומר ישעיהו נביא, קראנו את זה היום בקריאה בתורה, פרק נוני פסוק וב, דרשו השם בימצאו, כראו ביותו קרוב. אומרת הגמרא מסרת ראש השנה, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. ובאמת הרמב״ם ככה פוסק להלכה, ואומר, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, תמיד, ב10 ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, היא יפה ביותר ומתקבלת עם מיד. שנאמר, דרשו השם בימצאו, כראו ביותו קרוב. במה דברים אמורים? ביחיד. אבל ציבור, כל מה שעושים תשובה וצועקים בלב שלם, הם נענים, וצועקים בלב שלם, הם נענים, שנאמר, כאשם אלוהינו, בכל קורנו אליו. אם כן, זה דברים ידועים, רק כפתיחה בכלל מה אנחנו הולכים לברר. אם כן, ב10 ימים הללו, יש איזה תוכן לוקי מיוחד, שרמוז בפסוק בישעיהו נ"ה, דרשו השם בימצאו, כראו באותו קרוב, ומה שמיוחד בזמן הזה, שאף על פי שתשובת הרבים מתקבלת תמיד, כמו שאומר הרמב״ם, שציבור, כל מה שעושים תשובה וצועקים בלב שלם הם נעניים, שנאמר כאשם אלוהינו בכל קוראינו, לשון רבים, אליו, אז תמיד מתקבלת, אבל בעשרת ימי תשובה, אני אומר משפט שאני אפרק אותו תכף, מדרגת היחיד עולה למדרגת הציבור. זאת אומרת, מדרגת דרשו השם בימצאו כראו באותו קרוב, שצריך להבין, אנחנו היום קצת נחפור בפסוק הזה, הפסוק הזה, המדרגה הזאת של 10 הימים האלה, היא בעצם גונזת בתוכה את מדרגת הציבור באופן קבוע, שהיחיד עולה אליה ב10 ימים הללו. ולכן, ציבור שצועק להשם תמיד נענה, לא קשור ל10 ימי תשובה. תתכנס את הקהילה החשובה בגבעת שמואל, בכסלב, בעזרת השם, והתפללו, יענו, בעזרת השם. אבל יחיד, לא בטוח. אבל יחיד שצועק בעשרת ימי תשובה, מדרגתו כמדרגת הציבור, אף על פי שהתשובה והצעקה אומר הרמב"ם יפה לעולם, כן אני מוסיף, תמיד, ב10 הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים יפה ביותר ומתקבלת מיד, ביחס למה? שנאמר דרשו השם בימצאו, במה דברים אמורים ביחס למה? ביחיד. זה החידוש של 10 הימים האלה. אז אם כן, אם ננסה לעשות רגע איזשהו סדר, ונתקדם עוד טיפה רגע בתוך הסדר הזה, אנחנו נמצאים ב-40 ימים של עת רצון. בתוך ה-40 ימים האלה, 10 הימים האחרונים, הם ימים שדרשו השם בימצאו קרוב ביותו קרוב, שמדרגת היחיד עולה למדרגת הציבור, זה הנושא שלנו היום ברוב השיעור, והיום העשירי של 10 ימי תשובה, שהוא היום האחרון של 10 ימי תשובה, היום האחרון של 40 ימים האלה, הוא יום הכיפורים, שנגיע בהמשך, אני מקווה שספיק הזמן, מה קורה ביום הכיפורים? שהוא בעצם הפסגה של הפסגה. 40 ימים בתוך 10 ימי תשובה, ובקצה יום הכיפורים. אז זה הנושא שלנו. בסדר? להבין בעצם מה קורה ב10 ימים האלה, איזה תוכן אלוקי מיוחד מתגלה בזמן הזה, וממילא מה בעקבות זה קורה ביום הכיפורים. טוב, אז אני רוצה היום בעיקר ללמוד ביחד את הרב חרל"פ, דברים נפלאים מאוד, חשובים מאוד, במקום מספר 4. מתוך זה נקווה שנספיק נגלוש לכיוון יום כיפור, ואז נבין קצת יותר גם מה קורה ביום הכיפורים. טוב, אז קודם כל, כשאנחנו מתבוננים בפסוק הזה בישעיהו, יש שני דברים. דרשו השם בימצאו, כראו באותו קרוב. יש שני דברים. יש, הקדוש ברוך הוא נמצא, דרשו השם בימצאו, ב' באותו קרוב. מה ההבדל בין, אני אומר זה לא מדויק, כן? בין מציאות השם לקרבת השם. זה שתי בחינות שונות. ממילא גם דרשו שייך יותר להימצאו, וקראו שייך להיות יותר ביותר קרוב. זה הנושא שלנו. אומר הרב חרלאפ, ראו להתחקות, המאמר שם בספר הורים ואישי יותר ארוך, מקוצר המקום קצת קיצצתי אותו כדי שיוכל להיכנס פה בדף. אומר הרב חרלאפ, ראו להתחקות על כפל הלשון בהימצאו וביותו קרוב. כן ראו להתבונן באופן ההמצאה, כלומר זה שכבר הוא מצוי, הימצאו וההתקרבות, כלומר ביותו קרוב. אומר הרב חרלאפ נקודה שהוא חוזר אליה הרבה מאוד פעמים ונראה בהמשך שזה מאוד מאוד רלוונטי ליום הכיפורים. מה בעצם קורה ספציפית ביום הכיפורים על גבי מה שקורה בעשרת ימי תשובה, על גבי מה שקורה ב-40 ימים האלה. אומר הרב חרלאפ, הנה כל חטא ואבון, חטא בשוגג, אבון במזיד, אבון מזיד לתאבון, פשע מזיד להכיס. אז הנה כל חטא ואבון, בין בשגגה בין במזיד לפחות לתאבון, הנה כל חטא ואבון נוסף על מה שאמרו בהם פי עליון ברוך הוא, יש עוד דבר יותר גרוע ויותר חמור מעצם החטא והאבון. כלומר, מה הדבר יותר חמור? כבר נסביר. דהנה, אפילו אם עוברים עבירה במזיד, לא היה זה לכתחילה שהאדם עם העבירה נעשו מהות אחת, אלא בתחילה לחם האדם עם עצמו, והרע יכול לו, וניצח השקר את האמת. אולם אחרי כן, כשאדם חטא, גרש הרע את הטוב, וימלא את מקומו, ואז נעשה אדם בבחינת מהות אחת עם העבירה, ועל כן קשה מאוד אז התשובה. ויותר מזה, ואם האדם בעבירתו נעשה באיזה בחינה מהות אחת עימה, לא שייך לומר תשובה. אם כן, שני חלקים או שתי תוצאות יש כשאדם עובר עבירה. תוצאה ראשונה, נגיד ברמה של הגננת אפילו, בלי לזלזל בגננות, ויש פה כמה גננות, קודם כל נרשם X בפנקס. יש X בפנקס האלוהי. מה נעשה? יש איקס. אז כל חטא ואבון, קודם כל, אמרנו חס ושלום פי עליון. לא, אם אני הולך על הכיוון של את רצון, לא עשינו רצוננו רצונו. קודם כל. אז אם כן, יש בעיה רצינית, שאנחנו לא על הציר של הרצון האלוקי. זה בעיה חמורה, נכון? אבל יותר חמור מזה שאנחנו סטינו מהרצון האלוהי, ולא עשינו רצונו רצוננו, וממילא אנחנו סטינו בחינת איקס בפנקס, יש דבר הרבה יותר גרוע מזה. הרבה יותר חמור מזה. מה יותר חמור? מה הדבר החמור באמת כשאנחנו חוטאים? יש עוד דבר יותר גרוע ויותר חמור מעצם אחרי דבר, כלומר מעצם שאדם עשה פעולה נגד הרצון האלוהי, ובזה סטה מהרצון האלוהי, ונרשם לו עכשיו מינוס בפנקס. חוץ מזה, מה הדבר יותר חמור? אבל לפני כן הוא מסביר את זה. דנה. אם אפילו, דיני אפילו אם עוברים עבירה במזיד, נגיד אדם בשעה 8:50 בערב, חד ושלום, עובר עבירה אפילו במזיד. יפה. לפני שהוא עבר את העבירה הזאת, הוא והחטא, היו שני דברים שונים. היה הוא, היה חטא, היה, כן, היה רובן, היה לשון הרע. זה שני דברים שונים. אז אפילו לפני עבירה במזיד, ואפילו תוך כדי עבירה במזיד. עד כדי כך. כאן קצת קיצרתי עם קוצר המקום. דיני אפילו אם עוברים עבירה במזיד, לא היה זה לכתחילה, לפני שהאדם עבר עבירה, ואפילו בזמן שהוא עובר את העבירה, לא היה זה לכתחילה, כך הרב לא כותב, לא היה זה לכתחילה שהאדם עם העבירה נעשו מהות אחת. יש עדיין שניים, שונה, הוא ועבירה. ראובן עושה עבירה. בסדר, אבל יש ראובן ויש עבירה. יש דברים שונים. יפה. מה קורה אחרי שאדם עשה עבירה? אז אומר הרב חרלאפ, והכל כמובן יחסי, דהנה אפילו אם עוברים עבירה במזיד, לא היה זה לכתחילה שאדם עם העבירה נעשו מהות אחת. נכון שישרף על פי שחטא ישראל, הוא ואמר כולם צדיקים, הכל נכון, 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 נכון. אבל באופן מסוים, הרב חרלאפ, אוקיי, אומר כאן עוד משהו, אוקיי, עוד מעט, בחינת מהות אחת. אז לפני שאדם עבר את העבירה, או אפילו בזמן העבירה, אז עדיין לא נעשו מהות אחת, אלא בתחילה לחם האדם עם עצמו, והרע יכול לו, היה אדם והיה רע, אבל זה היה שני דברים שונים, זה היה שניים. ולצרנו הרב הרע הכניע אותו, והשקר התגבר על האמת הרע על הטוב, וניצח השקר את האמת, ואז מה קרה? זה שכר עבירה, עבירה. כן, שכר עבירה במחאות. כן, שכר עבירה זה שהאדם שייך יותר למדרגת העבירה. הבחינה הפנימית שלו כבר נרשם ברושם של עבירה, אז הוא כבר יותר קרוב לעבירה הבאה, כי יש כבר רושם בנפש שלו של עבירה. שכר עבירה, עבירה זה לא רכבת. מה? הוא לוחם לא לעבור עבירה. הוא לוחם יצר טוב ויצר רע. לא למה הרגיד אדם יצר טוב ויצר רע.
יש אנשים שהם עושים להכיז,
בכוונה להכיז
בלי
נכון. בסדר, אני שומע. אבל כאן מדובר, כאן לכן אני יודעתי, אף חלף מזכיר רק מזיד, כן, הוא מחט ואבון, הוא לא מחט אבון ופשע. כן, אתה צודק, אבל הוא לא מחט אבון ופשע. הוא מחט ואבון. מזיד לאחי, הוא אומר, אפילו מזיד, שוגק על וחומר. שזה יצרו תוקפו, נגיד, בסדר, כי נכנע אותו. אבל אפילו במזיד לתאבון, שיש לו איזה תאבון פה, רוצה להרוויח איזה אינטרס. אולם, עוד טיפה רגע, שנייה ברשותכם, אולם אחרי כן, אחרי שאדם חטא, עשה את העבירה ב-850, הגיע 855, מה עכשיו? ב-855, האדם הזה הוא בעצם נמצא במקום אחר. הוא לא באותו מקום שהיה לפני העבירה. הוא אפילו לא באותו מקום שהיה בעת העבירה. עכשיו הוא סיים את העבירה, נרגע. יפה. עכשיו העבירה הפכה להיות באופן מסוים, כן? חלק ממנו. הוא מהות אחת עם העבירה באופן יחסי, כן? לכן, אולם אחרי כן, אחרי שסיים לעבור עבירה, גרש הרע את הטוב. לפני כן היה האדם טוב, החטא רע, מאבק בין טוב לרע, הרע ניצח את הטוב. יפה, מה קורה כשהרע ניצח את הטוב? הרע נכנס במקום הטוב. נכון? אנחנו לפי התאריך למניינם הנוצרי. אז מה קורה כשהרע רוצה לפגוע בטוב? הוא נמצא במקום של הטוב. הוא כובש את הטוב. הוא מנסה לשלוט במקום שהטוב היה בו. זה נורא והיום. אבל זאת עובדה. נכון? אולם אחרי כן גירש הרע את הטוב, וימלא את מקומו. ואז נעשה האדם בבחינת, כן, אני מאוד רגוע, מאוד נרגע מהמילה בבחינת, כי זה לא סותר את כל התורה שאנחנו לומדים, שישראל על פי שחטא הוא, ואמר כולם צדיקי, על פי שחטא ישראל וכו' וכו'. זה לא מהות אחת, תמיד יש אפשרות לעשות תשובה, חוץ מלמינים ולמנשינים, בסדר. אבל באופן מסוים, יש כבר איזה שכר עבירה עבירה. יש איזה מהות, בחינת מהות של עבירה, באדם עצמו, אני אומר משפט הזוי, האדם עצמו כבר נהפך לעבירה. אחד ושלום. עכשיו איך עבירה יכולה לעשות תשובה? דילגתי פה על כמה משפטים מאוד מופלאים של הרב חרל"פ, אבל כן הוא כותב את זה. איך עבירה יכולה לעשות תשובה? עבירה, המהות שלה זה, 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 זה הפך התשובה. זה בדיוק ההפך. אז איך בכלל אפשר לעשות תשובה? טוב, אז זה למדנו לשני המן דאמר, עם תשובה קדמה לעולם, קדמה לעולם, לא נחזור על כל מה שלמדנו פה. אז אם כן, אחרי כן, אחרי כן, אחרי שחטא גירש הרע את הטוב וימלא את מקומו, ואז נעשה אדם מבחינת מהות אחת עם העבירה, ועל כן, קשה מאוד אז התשובה, ואולי אפילו, ביחס לתשובת העבר, בלתי אפשרית התשובה כמו שלמדנו. הרי שרצח, הרי שנעף, יוכל להסיר המעשה עשוי מן המציאות, כפי שראינו ברמח"ל, אלא עקירת הרצון כעקירת המעשה וכל מה שדובר פה. ואם האדם בעבירתו נעשה באיזה בחינה מהות אחת עם חס ושלום, שהוא נהפך להיות העבירה, לא שייך לומר תשובה. אז אם כן, מה אנחנו מתקדמים? שבעצם יש שתי בחינות לחטא. הבחינה החיצונית של החטא זה עצם המעשה. וממילא המינוס בפנקס האלוהי. הבחינה השנייה של החטא, שהיא הרבה יותר חמורה מעצם המעשה, זה הרושם שהחטא רשם באדם עד כדי כך שמבחינה מסוימת הוא נהפך להיות העבירה עצמה. עכשיו, אני מתקדם הלאה. אם זה מה שחטא גורם, כמובן יש לזה בין שוגג, למזיד, לתאבון, להכיס, הכל נכון, כן? אבל אם זה ככה, אז גם מהלך התשובה הוא צריך להיות כפול. מהלך התשובה הוא לא יכול להיות רק, א', מחיקת ה-X, כל אומר, כמו חובתרן ותרו מהם למדנו, טוב, עקירת הרצון קרקרתי המעשה, כי זה סיבת המעשה, וכו'. זה לא רק לעשות X על ה-X. יש כאן משהו הרבה יותר גדול שצריך לקרות פה. מה המשהו יותר גדול? איך הקדוש ברוך הוא שואב מאיתנו את הרושם הפנימי שלצערנו הרב נרשם בקרבנו ביחס לעבירה. דרך אגב, אם אני עושה רגע גזור והדבק, ואנחנו פה השתדלנו ללמוד בשיעורים הקודמים, לצאת מפרט ישראל ולעלות למדרגת כלל ישראל, מה קורה חס ושלום ביחס לעבירה במרכאות, לא רוצה להגיד עבירה ציבורית, עבירות ציבוריות, אבל עבירות שקשורות למערכות של ציבור, חס ושלום. איזה רושם? קוראים לזה קונספציה, למשל, בדעות. מה צריך לעשות כדי לעקור קונספציה בדעות של האומה? לעקור עולם שלם של אמונות ודעות, של חלומות, של שאיפות, של דמיונות. אין נורא. זה הרבה יותר חמור. לכן, כאן בחומר ברמת אומה, זה הרבה יותר קשה. אם כן, נקודה ראשונה, כל חטא ואבון, יש בו שני צדדים. צד אחד חיצוני, עצם המעשה נגד הרצון האלוקי, הוא ממילא במרכאות המינוס בפנקס. ב', הרושם הפנימי שנחקק באישיות, שהוא חס ושלום הופך את האדם לבחינת מהות אחת עם העבירה עצמה, חס ושלום, חס ושלום, עד כדי כך שהאדם עצמו הוא הופך להיות עבירה. חס ושלום לחשוב ככה, לומר ככה. ממילא התיקון צריך להיות תיקון כפול. לא רק לנקות מבחוץ ולשים X, הכירת הרצון כהכירת המעשה, אלא צריך לשאוב את הרושם. טוב, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אומר רב חרל"פ, נפלא מאוד, אבל זה בדיוק ההבדל בין יחיד לציבור. יש ביטוי כזה בחז"ל, בנושא אחר לגמרי, זה קשור לפה, אין ציבור אני. אין ציבור אני. מה זה אין ציבור אני? אז גם פה דילגתי מקוצר המקום. הרב חרל"פ מסביר, גם הרב מסביר בעשרות מקומות, שכשאנחנו מדברים על ציבור, יש שני מושגים בהבנת המושג ציבור. יש ציבור במובן של כלל כמותי, ויש ציבור במובן של כלל איכותי. בסדר? כלל כמותי הכוונה, ניקח דוגמה. משפחה, זוג ועשרה ילדים. יפה. מה הכלל הכמותי של משפחת כהן? ההורים ועשרת הילדים. זה כלל כמותי, אחד ועוד אחד, ועוד אחד ועוד אחד, עד 12, יופי, הלאה. מה הכלל האיכותי? הכלל האיכותי זה לא סך ההורים ועוד הילדים. הכלל איכותי זה השורש הפנימי שיש פה, אני אגיד את זה בסוד קצת רוחני, מה הרוח של הבית הזה, מה הרוח של המשפחה הזאת, מה הכיוון. אני אתן דוגמה כדי לסבר את האוזן פה לסימון. אם הייתי שואל ילד בגן, תגיד, אתה כן עכשיו עץ תפוזים, עץ תפוז, תגיד לי מה זה סך העץ. ילד בן 5 שיגיד ככה, סך העץ, הסך הכמותי של העץ הוא הגז, השורשים, ועוד הגזע, ועוד הענפים, ועוד הפירות, ועוד העלים. הילד בן 5 צודק? כן, יפה. הילד הזה בן 5 גדל, נהיה איש מדע במכון ויצמן. יופי, הוא עכשיו במכון ויצמן ברחובות. אגרונום, תגיד לי כבודו, יוסקי האגרונום, מה זה סך העץ האיכותי? תשובה? ה-DNA של העץ. תגיד לי כמה שוקל DNA? לא קשור למשקל. אז יש סך איכותי שהוא סך שהוא תולדה של הפרטים, סך כמותי שלך, שהוא סך שהוא תולדה של הפרטים, זה מתחיל מהפרטים, הולך אל הכלל, וסך איכותי שהוא המקור של כל הפרטים. ניקח אולי עוד דוגמה, מי ששומע פה בעניין אמונה זה יותר ברור לו, סופר כתב ספר בין 1,000 עמודים, בסדר? עכשיו אני קורא את הספר בין 1,000 עמודים, ונגיד שיש לי ואין לי, זיכרון פנומנלי, ואני יודע לצטט עכשיו 1,000 עמודים בעל פה, מתחיל לדקלם 1,000 עמודים בעל פה. יפה, זה ספר, זה, אני יודע להגיד מה הסופר כתב, סך כמותי, יפה. אבל הסופר, לפי שהוא כתב לי ספר בין 1,000 עמודים, הוא רצה למסור לי איזשהו מסר. ואני אמור כקורא הספר, להסיר את כל הסיפור מסביב, ולחשוף את המסר שאותו הסופר רצה למסור. זה הסך האיכותי, זה הכלל, זה הכלל האיכותי. אז אצל הסופר, זה מתחיל עם הכלל האיכותי. ועל גבי הכלל איכותי, בנה לנו סיפור כלל כמותי. אצל הקורא, זה מתחיל עם הכלל הכמותי, עכשיו הוא צריך להתחיל לקלף ולחשוף את הכלל האיכותי. הרב חרל"פ אומר עשרות, והרב קוק עשרות מקומות. כשאנחנו מדברים על כלל, אנחנו לא מדברים על סך של כמות. קהילת גבעת שמואל, מה זה? זה סך התושבים היקרים בגבעת שמואל פה? או, זה משהו אחר. תשאל את הראל, תגיד לי, מה זה קהילת גבעת שמואל? הוא התחיל להגיד חרו בן שמעון לוי. הראל, מה תגיד, כן? לא, זה משהו אחר. זה הרוח פה, זה הסגנון פה, זה הכיוון פה וכו'. זה לא סך הפרטים. לכן אנחנו תמיד צריכים להתראה, כשמדברים על כלל, לעשות הבחנה בין כלל כמותי לכלל איכותי. כלל כמותי הוא התוצאה של סך הפרטים, כלל איכותי הוא המקור של כלל הפרטים, עד כדי כך שומר אף חרל"פ, שכלל כמותי לא ראוי להיקרא כלל. כך הוא כותב. למה? כי זה הרבה פרטים. אז מה זה משנה אם זה שני פרטים? או מיליארד פרטים. מה אכפת לי? בסוף זה אחד ועוד אחד ועוד אחד, אז זה המון פרטים. דרך אגב, מי שלמד עוד פעם, אני אומר בינה נמונה, המקום ירחם עליך ועל כל ישראל, המקום ירחם עליך בתוך רבי יהודה, רבי יוסי, ככה מזור שם בעיניה וכו'. בכל אופן, אם כן, אז מה זה בין יחיד לציבור? עכשיו אנחנו מגיעים לעניין. יחיד זה פרט. ציבור זה כלל. אין ציבור אני. חוזר למשפט הזה. אין ציבור אני. מה זאת אומרת אין ציבור אני? אם ציבור הוא סך הפרטים, וכל הפרטים יהיו עניים, אז הציבור יהיה אני. תשובה. מי אמר לך שציבור זה סך הפרטים? ציבור זה הרבה מעבר לכל הפרטים. אני אתן דוגמה. יש כאלה שמבינים את זה יותר ממני. נראה לי שהבנק עכשיו סגור, לא? נגיד, בנק X סגור. יופי. זה שהבנק סגור זה אומר שהוא לא קיים? אי אפשר לעשות עכשיו פעולות בבנק. הבנק סגור. אין בנק. זה אומר שאין בנק? הוא קיים. במהות הוא קיים, בפועל אפשר לבטא את זה. בסדר, אבל זה שבפועל אפשר לבטא, זה לא חושב במהות זה לא קיים. לכן, כשחזל אמרו ביטוי כמו, אין ציבור אני, או אין ציבור חוטא, זאת אומרת, נגיד, נתקרב אלינו כבר, זאת אומרת, שמה שאנחנו אמרנו, שחטא יכול לעשות רושם, זה לא בציבור. אין כלל ישראל, אין בכלל ישראל חטא. המהר"ל מסביר יותר עמוק בנצח ישראל, שישראל, אבל פשוט ישראל הוא, זה ודאי בכלל, זה רבי ורבי יהודה, רבי יהודה ודאי לא יחלוק על זה, ואפילו בפרט, עד כדי כך, זה באמת סוגיות ארוכות ועמוקות, לא נפתח את זה כרגע. אז כשאנחנו מדברים עכשיו על כלל, על ציבור, על מה אנחנו מדברים? מדברים על הכלל האיכותי שנקרא ציבור. הרב גם מבדיל בין מושג שותפים למושג ציבור. שותפים זה הרבה פרטים, שהפכו לשותפים. ציבור זה לא הרבה פרטים. ציבור זה ה-DNA, האחד הפנימי של הציבור, של הפרטים, סליחה. לכן אני חוזר אלינו, בואו נראה את זה עכשיו, יהיה קצת אולי יותר ברור. אכן זהו כל זמן, מה זהו? מתי בחטא יש שתי בעיות? א', עצם זה שעשית נגד רצון השם, והמינוס בפנקס. ב', שזה הפך להיות חלק מהמהות שלך. אצל מי זה יכול להיות? זה יכול להיות רק אצל היחידים, רק אצל הפרטים. אבל ביחס לכלל, אין דבר כזה. על כלל, על מדרגת כלל ישראל, נקרא לזה נשמת ישראל, קדושת ישראל, סגולת ישראל, איך שלא נקרא לזה, מדרגת כלל ישראל, הכלל האיכותי, שם אין שום רושם של חטא. נקי לגמרי, זאת מדרגת ציבור. ולכן כשציבור זועק להשם, מיד נענה. תמיד, גם בכסלו. למה? כי זה לא עשה עליו רושם, זה חיצוני. הבעיה אצל היחיד, מה קורה אצל היחיד שיש רושם שיש חס ושלום? לא רוצה להגיד נחקק פנימה, מה קורה פה? יש 10 ימים מתקדמים, שבהם מדרגת היחיד עולה למדרגת הציבור. זה הרמב״ם, זה הלכה. זה לא אמונה, זה הלכה עכשיו. זה הרמב״ם. בואו נקרא לשונו, שוב שרב חרל"פ. אכן זהו כל זמן שאדם הוא ביחיד, אבל בהתחברותו עם הציבור. דרך אגב סוגריים. אמנם עברנו את ראש השנה, אבל יש שרצו להסביר שיומיים ראש השנה זה שני דינים. דין אחד של להיות האדם יחיד, ודין אחד של להיות האדם חלק מהאומה. אבל לא חלק של פרט ועוד פרט, אלא הוא ניצוץ, הוא קרם של השמש. יש בו מעין שמש. יש בו מדרגת כלל ישראל. זה שתי בחינות. ולכן לפי הזוהר, יום אחד דין הרפיה, יום אחד דין הקשיה. יש המון הסברים, נלך לפי כיוון אחד. לפי כיוון אחד נלך. יום ראשון של ראש שנה, דין הקשיה. מה זה דין הקשיה? כל יחיד עומד כיחיד לפני ריבונו של עולם. יום שני, דין הרפיה. למה? כי אתה חלק מהאומה. אתה חלק מהאומה? אני חלק מכלל ישראל. נבחרת כדורגל משחקת גביע עולמי, לא יודע מה. ניצחו 1-0. מי מקבל מדליה? אפשרות ראשונה מי שיפקיע גול, נכון או לא? לא. אפשרות שנייה כל אחד ששיחקו, נכון או לא? לא. אפשרות שלישית כל מי שישב על הספסל, אלה שהיו מועמדים לחילוף ולא החליפו, נכון או לא? לא. אפשרות שנייה, כל הפצועים, כולם. כולל זה שחל המגבות. הוא גם מקבל מדליה. זה נכון או לא? כן. איך יכול להיות? הוא לא הפקיע את הגול. הוא לא חלק מה-11. הוא לא חלק מהקבוצה. הוא חלק מהקבוצה. כן, הרב צוקרמן הדגיש לנו את זה, זה חזק לברכה, הדגיש לנו את זה, שכשהכוזרים מדבר על המעבר בין דורות ראשונים לדורות אחרונים, אומר רבי דלוי, ונתגלתה האלוהות בקיבוץ. שלוש מילים. נתגלתה האלוהות בקיבוץ. ברגע שהאלוהות מתגלה בקבוצה, ממנה כל מי ששייך לקבוצה, יהיה יחטיא 18 פנדלים, יאכל חזיר ביום כיפור ויצעק אין אלוהים. הוא חלק מהקבוצה. כי יש לו סגולת הקבוצה, יש לו תכונת הקבוצה, יש לו האופי של הקבוצה, יש לו סגולת ישראל של האומה. שני אחת. אז על הכלל הזה אנחנו מדברים. אז בכלל הזה אין חטא? לעולם אין חטא. ועמך כולם צדיקים, אתה בחרתנו. לגמרי. לכן, עוד פעם המשפט הזה, אכן זהו כל זמן שאדם הוא ביחיד, אבל בהתחברותו עם הציבור, שעבירה בציבור לא נעשה מעולם. או מערף הרלה פסוגריים, ואם נעשה בציבור, אינו במובן של ציבור, כי אם במובן של קיבוץ יחידים, בזמן הוא במקום אחד, אבל זה לא נקרא ציבור, זה נקרא שותפים, זה לא כלל איכותי, זה כלל כמותי, אז הרבה פרטים. אם כן, איך נקרא בלי הסוגריים? אבל בהתחברותו עם הציבור, שעבירה בציבור לא נעשה מעולם, שפיר שייך תשובה, ולכן פוסק הרמב״ם, וזה בכל השנה. אולם בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, גם בכל יחיד ויחיד, גם בכל יחיד ויחיד, הקדוש ברוך הוא מפריד את האדם מן העבירה, ונעשים כמו קודם העבירה, ביחס בחינה זו של מהות אחת, ובכן יש מקום לתשובה, או לתשובה גם ליחיד. אז בואו נחזור אלינו, אז זה פלא פלאות, רבותיי, זה פלא פלאות. מה כתוב פה? אז בעשרה ימים האלה, של עשרת ימי תשובה, נקראים ימים נוראים, בסוף ננסה להסביר מה זאת המילה נוראים. ואיך זה קשור לפסוק, עוד לא דיברנו על זה בכלל, אני חושב שמי ימצאו, בסדר. אבל קודם כל, איזה זמן מאיר בתכונתו בעשרה ימים האלה? מדרגת היחיד כמדרגת הציבור. כלומר, שבשונה ממצב רגיל, שהחטא פועל שניים, א', עצם החטא שחטאת, בית הרושם שרשם בך, בעשרת ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא מעלה כל יחיד למדרגת ציבור, ומלא הקדוש ברוך הוא שואב מאיתנו, נראה בהמשך זה תלוי במשהו, שואב מאיתנו את הרושם המהותי של החטא. ולכן נשאר לנו רק החטא, חוץ, הפעולה החיצונית המעשית. אבל לא הרושם. תגידו, אנחנו לא מרגישים את זה. סיימנו עכשיו את היום הרביעי שעשרת ימי תשובה. לא מרגישים את זה. בעיה שלנו. תכף נראה אולי למה לא מרגישים. אמורים להרגיש את זה. אמורים לחיות את זה. אמורים להיות במדרגה הזו. שיחיד כציבור. כלומר, המהות של החטא, סליחה, החטא לא יכול לפגוע במהות. רק חיצוני. במהות, טהרה גמורה. ממש, ואמר כולם צדיק. ויחיד, כולך צדיק. זה בימים האלה. עכשיו, איך זה קשור לדרשו השם בהימצאו? זה נפלא מאוד, תכף נראה. כן.
משהו קשור גם
בתענית
ציבור?
לא, 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 ממש לא. רק עשרה ימים האלה. זה כמו ששאלו בשיעור הראשון, תגיד, מה זה 40 ימים האלה עת רצון? למה לא כל השנה? אז אני הייתי בתשובה, זה כמו חנה למשימת השבת. למה לא כל יום שבת? מה זאת אומרת למה? הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את קדושת הזמן, את סדר הזמנים, כמו את סדר המקומות, יש קדושת המקומות, קדושת הזמנים וכו'. כשהוא ברא את קדושת הזמנים, הוא החליט, מאז בריאת העולם, כל יום שביעי, מעין עולם הבא. שבת. יפה. והחליט ימים טובים. והחליט 40 ימים ראש חודש של יום כיפור. והחליט עשרת ימי תשובה. והחליט עוד מעט יום הכיפורים. זה ימים מסוגלים. זה אופי אלוהי, עוד פעם לשון הרב צוקרמן, מלמעלה למטה. זה לא תלוי בנו. נראה תכף שקצת תלוי בנו, אבל בעיקר לא תלוי. זה ימים מקודשים שהקדוש ברוך הוא סידר את הופעתם מלמעלה למטה. אני צריך להאמין בזה שבימים האלה אנחנו כל יחיד במדרגת ציבור, כלומר כל הקלקולים לא עושים בנו רושם, הקדוש ברוך הוא שואב, מתחיל לשאוב מאיתנו את הרשמים. אנחנו הרבה יותר נקיים, הרבה יותר טהורים, הרבה יותר מי שאנחנו באמת, הרבה יותר אלוקים. טוב, מתקדמים, אומר הרב חרל"פ, אולם כשאנו באים, עמודה אמצעית, אולם כשאנו באים להתחקות על עיקרי התשובה, הרי אנחנו מכירים את שלושת העיקרים, הכרה, חרטה, קבלה, אולם כשאנו באים להתחקות על עיקרי התשובה, איננו מבינים כי יש להתחקות על שורשי החטאים ולשרש אחריהם. עכשיו, מה אנחנו עכשיו הולכים? כן, הלאה. שלב א', מה כל חטא פועל, שני דברים, מה קורה בעשרה ימים האלה, חטא פועל רק את הדבר החיצוני ולא את הדבר הפנימי, כי הקדוש ברוך הוא מפריד מאיתנו את המהות השלילית, ואנחנו נהיים תיאורים, כפי שאנחנו באמת. יפה. עכשיו, כדי שזה יקרה, אנחנו גם צריכים לעשות משהו. זה לא, כן, אולי רק אם אנחנו כבר פה, אז אני אגיד רק משפט אחד שאנחנו נצטרך להגיע לה בהמשך. תראו רגע ברשותכם מקור חמש. זה הפסוק פרשת החרמות, הפסוק העיקרי שאנחנו אומרים אותו גם בתפילות ביום הכיפורים. זה מה שקורה ביום הכיפורים, דיברנו זה פה בגבעת שמונה נראה לי כמה פעמים. כי ביום הזה, י' בתשרי, יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, אני קורא זה לפי התאמה הזאת, אפשר גם לקרוא אחרת, לפני השם תתארו. אז מי שזוכר פעם דיברנו, הקדוש ברוך הוא ביום הזה פועל שני דברים. א' כפרה, ב' תארה, מה ההבדל בין כפרה לתארה? למה צריך שניים? ב' בתנאי, מה התנאי? שאנחנו לפני, הסבר ראשון נראה בהמשך, תיאור זמן, לפני שהוא מתחיל ב-י' בתשרי, אנחנו מתחילים ב-ד' בתשרי, או ב-י' בתשרי שנה שעברה, התחלנו כבר נקווה. מה אנחנו מתחילים? לפני השם תתארו, הוא עושה שניים, מחפר ומתאר, ואנחנו נדרשים לעשות אחד, להתאר. מה אם נתכפר? למה לא כתוב לפני השם? תתארו ותתכפרו. למה רק לפני השם? תתארו. למה לא תתכפרו? אז א', מה זה מכפרה לתארה? ב', מדוע כבר חושב שניים אנחנו עושים אחד? ג', מדוע, התורה מתנה את הפעולה האלוהית של יום הכיפורים, של כפרה ותארה, מתנה את זה בתארה שלנו. לפני תיאור זמן, לפני שהקדוש ברוך הוא מתחיל, ב-י' בתשרי. אני אומר את זה יותר חד, וכמו שרמב"ם אומר להלכה, אין יום הכיפורים מכפר אלא לשווים. לא יהיה לפני השם תתארו, אז יום הכיפורים זה יום רגיל, הוא לא פועל כלום, לא כפרה ולא תארה. אז עכשיו הרב חלאפ מתחיל לברר, כן? מה זה הלפני השם תתארו הזה, מה אנחנו צריכים לעשות לפני כן? זה בעצם הבירור. כן, אולי רק תראו רגע, אם אנחנו כבר פה, תסתכלו ברשותכם רגע במקור 8, במקום אחר כותב הרב חרלאפ, מה זה מן כפרה לתארה, רק אנחנו נעמיד בזה יותר מאוחר, אבל כרגע, כפרה הוא להתכפר מן החטא, להתכפר, תסתכלו ברשותכם מקור 7, הפעם הראשונה שמצאנו שורש כפר בתורה, כפרש זה תיבת נוח, עשה לך תיבת נוח, עשה לך תיבת עצי גופר, סליחה, וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. מה זה חפרת? זה לכפור אותה. מה? לזפת אותה בזפת, נכון? וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. אומר רש"י, על החפרה פניו במנחה, לא על הפסוק הזה, על פסוק של יעקב לעשיו, החפרה פניו במנחה, אומר רש"י, כל כפרה שאצל אבון וחטא, ואצל פנים, החפרה פניו, לשון כינוח והעברה הן. הזפת נקראת כופר, כי היא מקנחת ומעבירה את המים של המבול שלא ייכנסו לטבע. זה פשוט הפסוק. וחפרת אותה, את תיבת נוח, מבית ומחוץ בכופר. נוח מצווה לכפור את הטבע בזפת. מה המטרה של הזפת? שיעביר, תעביר ותקנח את המים של המבול שלא ייכנסו לתוך הטבע. כינוח והעברה זה דבר חיצוני. לקנח ולהעביר. אני מקנח את הפי. כן, קינחתי. זה חיצוני. יפה. כן, יפה. זה ביחס לממד החיצוני של החטא. מה ביחס? זה נקרא כפרה. זה מה שרב חלב כותב בשמונה. כפרה הוא להתכפר מן החטא, כלומר, לקנח ולהעביר מבחוץ. יפה. זה המינוס. נמחק המינוס. או נמחק הרצון. הקראת הרצון כהקראת המעשה. יופי. ומה קורה עם הרושם? מה עם המהות האחת חס ושלום עם החטא? זה נקרא להיטהר. כן, טהרה זה הוא בא שמש וטהר. טהרה זה שמיים טהורים. שמיים נקיים, שמיים חלקים, אין ענן, אין ערפיל אחד אפילו, כלום. אין שום ענן, השמיים טהורים לגמרי, ובא השמש ותאר. מה זה תאר? ניקיון גמור, כולל הניקיון הפנימי, שהוא הניקיון העיקרי. זה נקרא תארה, והתארה הוא להפריד את עצם החטא מן האדם. הנה, להפריד את עצם החטא מן האדם ולהיות נפרד מהחטאים, ויהיה החטא שני לו. להוציא את מדרגת החטא מהרושם הפנימי שהחטא הזה יצר. לסלק את הרושם הפנימי. אז ביום הכיפורים, נראה יותר מאוחר, ניכנס לזה קצת יותר מדויק. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא עושה שניים. מחפר ומתאר. מחפר עלינו מבחוץ ומתאר אותנו מבפנים. אבל בתנאי. מה התנאי? התנאי שלפני השם תתארו. אם אני כבר פה נתקדם לעוד טיפה. אני לא יכול להגיד, התורה לא יכולה להגיד לפני השם תתכפרו ותתארו. לכפר זה לקנח ולהעביר. כן, משל שגם פה הזכרנו פעם, משל אחד קונה במכולת. יש לו חוב, בסוף החודש בא לו חנווני, בבקשה 1,000 שקלים. אומר לו, כן, הקונה אין לי. אומר לו, הקונה, אתה יודע מה? אני מקנח ומעביר, נכנס למחשב, לוחץ דילית. מה אתה אומר? הקונה יכול לעשות דבר כזה? לא. מי יכול לחפר? מי יכול לכתוב דילית? רק המוכר. אז אני כקונה, האדם החוטא חס ושלום, לא יכול לחפר. כלומר, לקנח ולהעביר. כלומר, לעשות איקס. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. הקדוש ברוך הוא גם מוחק מבחוץ וגם מנקה מבפנים. מחפר ומתר, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם. מכל חטאותיכם. פסיק, נלך לפי ההתאמה הזאת, בתנאי. מה התנאי? לפני, כרגע תיאור זמן הרי ממשיך יותר, לפני השם, לפני שהשם מתחיל ביוד בתשרי, אנחנו צריכים להיטהר. להתכפר, אנחנו לא יכולים לעשות בעצמנו. זה רק המוכר. אני כקונה לא יכול לעשות את זה. להתאר, אני אגיד למוכר, תשמע, קניתי החודש מעבר ליכולת הכלכלית שלי, בחודש הבא אני אעשה תשובה, אקנה לפי היכולת הכלכלית שלי. בסדר. זה החיות של האדם עצמו, זה נכון. אז לפני השם תתארו, אז לכן הטהרה היא בעצם להפריד את החטא מן האדם בבחינת שלא יהיה המהות שלו. אז עכשיו הרב חלב נכנס לסוגיה, אז אם כן, אם ככה, אז יוצא ככה, שכל חטא פועל שניים. עשרת ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא מתחיל להפריד אותנו מן החטא. אבל זה בתנאי. מה התנאי? שגם אנחנו עושים משהו. מה אנחנו צריכים לעשות? ועכשיו אנחנו נכנסים לפסוק, דרשו השם בהימצאו, זה דברים נפלאים מאוד מאוד. אומר הרב חלב ככה, אולם כששורה אמצעית, עמודה אמצעית שורה ראשונה למעלה, אולם כשאנו באים להתחקות על עיקרי התשובה, איננו מבינים כי יש להתחקות על שורשי החטאים ולשרש אחריהם. כדי לעשות תשובה, אי אפשר לעשות תשובה מבחוץ, בפרטים של התשובה. צריך לשרש את עיקרי התשובה, את שורשי התשובה, את יסודי התשובה, לעקור את העשב השוטה שנקרא חטא מהשורש, לא את העלים מבחוץ. כי יש התחקות על שורשי חטאים ולשרש אחריהם, ובנפול היסוד, ייפול הבניין. נכון, ייפלת את היסוד, ייפול הבניין. אבל אם רק יתקנו את הבניין, והיסוד יישאר רעוע, מה יועילו כל התיקונים הפרטיים? דרך אגב, הרב סוגריים לא קשור אלינו, למרות שכן קשור אלינו, הרב לבנצל בספר שלו נפלא, מסביר למה בראש השנה אנחנו רק עסוקים בהמלכת השם, כמו שדיברנו בשיעור שעבר, להיות חיילים של ריבונו של עולם וכו', ואין בכלל וידויים. וביום כיפורים הכל וידוי. וזו מצוות התשובה, לפי הרמב"ם וידוי. למה? מה ההבדל? אז הוא אומר ככה, החטאים שלנו זה כמו קיר. עכשיו, להפיל קיר אתה יכול שני אופנים. אופן אחד, לבוא עם פטיש, להתחיל לפרק לבנה לבנה. אתה מתחיל לרסק את הקיר. עכשיו, בגדנו, גזלנו וכו'. אופן שני, אתה בכלל לא נוגע בקיר. מה אתה עושה? חופר מתחת לקיר. ואז אתה חופר את האדמה שעליה עומד, היא היסוד שעליה עומד הקיר, והקיר ייפול. אז הוא מזריק ככה, בראש השנה לא מתעסקים בכלל עם הקיר. עם מה מתעסקים? עם היסוד שמכוחו הקיר עומד. מה היסוד? שוב הגננת, חוסר המלאכת השם. בשפה של השורה הקודם, אנחנו חיילים. השנה החדשה, הסיבוב החדש, שנה עם אופי חדש, עם משימות חדשות, ריבונו של עולם, יש לך שותפים למשימה שלך. אנחנו איתך, כמו שדיברנו משל פעם שעבר. יפה, אז ראש השנה עוסקים ביסוד שעליו הכל עומד. אחרי שדיברנו, אחרי שחפרנו את היסוד, ובמחאות, הקיר כבר ביסוד שלו נפל, עכשיו בוא נבוא עם הפטיש, וגם עם הפטיש של ילדים, להתחיל לתת מכה מכה, שם בגדנו. כי כבר הפלנו את הקיר מיסודו. אז ככה הסביר רב לבנצל, שיהיה בריא. מה? לא, כי בכל זאת יש עדיין עוד איזה אבנים, יש משהו, איזה ראשון. כן. אז בראש השנה אנחנו עסוקים ביסוד של החטא. ביום כיפורים אנחנו עסוקים בפרטים של החטא. אז זה מה שכותב כאן הרב חרלב. שאם אנחנו נעסוק רק בפרטים ולא ביסוד, לא ייפול הבניין. נכון, אז יום כיפור בראש השנה זה לא הולך. יום כיפור מכוח ראש השנה, על גבי ראש השנה, משלים את ראש השנה. ובנפול היסוד, לכן צריך לשרש את שורשי החטאים. ובנפול היסוד ייפול הבניין, אבל אם רק יתקנו את הבניין, והיסוד יישאר רעוע, מה יועילו כל התיקונים הפרטיים? עכשיו שימו לב, מה הם שני השורשים שהם שורשי החטא? דברים פשוטים ונפלאים. והנה השורשים העיקריים המביאים לידי חטאים, הכשלות, כן, הכישלונות, מסתעפים. אני רוצה לומר משפט אחד, שכשראיתי את הרב חלפ הזה, נפל לי הסימון. אנחנו נהגנו לומר בהרבה קהילות, מאז שמחת תורה, נהגנו לומר אבינו מלכנו, בכל התקופה, בכל השנה הזאת. יפה. הייתה לי איזו הרגשה מאוד עמוקה, לא יודע מאיפה הגיעה הרגשה הזאת, שבאלף אלול צריך להפסיק להגיד אבינו מלכנו, כדי שכשנגיע לעשות ימי תשובה, אז נרגיש שייכות, חידוש, איך לקרוא לזה. ואז מישהו אמר לי שהרב מזוז ככה פסק. להפסיק להגיד אבינו מלכנו, ולומר אותם, לשמור אותם לעשרת ימי תשובה. ולא רק מצד ההרגל. עכשיו, לפי מה שנראה עכשיו, זה עמוק מאוד. אני אגיד רגע, זה לא שייך לומר אבינו מלכנו אלא בעשרת ימי תשובה. עכשיו המשפט, כי אבינו מלכנו זה בעצם ביטוי, תכף נראה איך, של הפסוק דרשו השם בהימצאו כראו ובהיותו קרוב. זאת המציאה וזאת הקרבה. עכשיו על גבי זה, עכשיו בואו נראה מה כותב הרב חלפ פה, ממש דברים נפלאים. זהו, בסדר, זה מה שתרסנו לעצמנו, לכן אמרנו אבינו מלכנו. אבל לא יודע, גם לך אולי הייתה הרגשה כזאת שאין. עוד פעם, זו הרגשה קצת ריקשית כזאת, אני לא אוהב לדבר ריקשית. הרגשה ריקשית, בוא נשמור את עשרת ימי תשובה, אבל זה לא בוא נשמור. זה בוא נהיה תואמים, מתאימים למדרגת עשרת ימי תשובה. הנה, עוד 10 דקות, יהיה ברור. בוא נשמור רגע את השאלה לעוד 10 דקות ברשותך. בוא נראה שנייה. אם כן, מה הם שני השורשים העיקריים שהם סיבת החטאים? והנה השורשים העיקריים המביאים לידי חטאים והכשלות מסתעפים. הם מסתעפים משני גורמים. א', מצד השכחה ששוכחים הגדולה העצמית שלנו, כי איננו בנים לאבינו שבשמיים, ואיננו דבוקים בו יתברך בבחינת עצמיות, עצמיותיות, ומזה כל המשכת חיינו, ואתם מדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. סיבה ראשונה שורש ראשון של החטאים, שכחת הטבע האלוקי שלנו. כלומר, כמו שאבא נותן לבנים שלו את הטבע, נכון? הבנים הם המשכה של האבא, המשך הטבע של ההורים. כך כשאנחנו אומרים אבינו, מה צריך להתכוון? אולי בטוח אנחנו מתכוונים לזה. כשאנחנו אומרים אבינו, צריך להתכוון ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שאנחנו המשכה שלך. כלומר, הטבע האלוקי שלך נמצא בנו. במילים פשוטו של בתי מדרשנו, סגולת ישראל. זהו. הטבע האלוהי הוא אנחנו. אנחנו שוכחים את זה. עובדה, שאנחנו לא מתנהגים תמיד לפי הטבע האלוקי הזה. לכן הדבר הראשון שממנו מסתעף החטא, השכחה ששוכחים הגדולה העצמית שלנו, הגדולה שהיא עצם עצמיותנו. מה? כי איננו בנים לאבינו שבשמיים. ובן הוא דבוק באבא. עוד פעם שישית בין האמונה, אבא שבבן נמצא בבן שבבן. התכונה של אבא נמצאת בבן. הבן לא מתחיל מלוח חלק, הבן מתחיל מההורים שבקרבו, שבתוכו. כי איננו בנים להבינו שבשמיים, ואיננו דבוקים בו התברר בבחינת עצמיותיות, כמו שהנציב כותב. דבקות זה שני דברים שאי אפשר להפריד ביניהם, זה דבקות אמיתית. ומזה כל המשכת חיינו, ואתם מדבקים בשם לכם, חיינו לכם היום פשוט. אם כן, שורש ראשון של החטאים, שכחת הטבע האלוקי שלנו כבנים לאבינו. שכחת מדרגת אבינו שנמצאת בנו. והסיבה השנייה, יש עוד גורם, משום ששוכחים לקבל עול מלכותו, מלכות שמיים, מלכנו. הסיבה הראשונה היא מצד שכחת עצמנו, והסיבה השנייה היא מצד חוסר היחס שלנו אליו כמלך, גם כאבא, נכון. אבל הסיבה הראשונה יותר שכחת מי אנחנו, שאנחנו נמצאים מאיתו, והחלק השני, הסיבה השנייה, שאנחנו שוכחים שהוא מולך עלינו. שתי סיבות, הסיבה הראשונה היא שייכת למדרגת אבינו, הסיבה השנייה היא שייכת למדרגת מלכנו. זה אבינו מלכנו.
לפי זה הסדר הפוך,
זה שנה צריך להיות אחרי. שמה? אבל זה מתחיל עכשיו. לא, אבל בעשרה ימים... מה? כן, אבל זה מלכנו מתוך שיש בנו טבע אלוקי. לא שכחנו שיש בנו טבע אלוקי. זה שניהם, כן? יש בנו, אתה תכף תראה, כן, הרב חלה פונה על השאלה שלך. אם אתה שאלת, בוא, אני אתקדם רגע, שנייה, תסתכל. עוד פעם, ויש עוד גורם משום ששוכחים לקבל עוד מלכותו, מלכות שמיים. עכשיו שים לבין תשובה אליך. אלה שני הגורמים העיקריים למילוי השלמתנו בעולם הזה ולנצחינותנו. אלה שני שורשי החטא, ואלה שני יסודות התשובה. אבינו, מלכנו. יש לנו טבע אלוקי, אנחנו נמשכים מן האבא, מריבונו שלום, ובית, מתוך זה אנחנו רוצים לקבל עוד מלכותו עלינו. עכשיו, תשובה לשאלתך, ויש בזה, רגע, אולי נקרא עוד פעם, לא קראת את הסוף, אלה שני הגורמים העיקריים למילוי השלמתנו בעולם הזה ולנצחינותנו, ההכרה בבחינת אבינו, והכרה בבחינת מלכנו. ויש בזה מה שאין בזה, ובזה מה שאין בזה. איזו מדרגה בונה בנו מדרגת אבינו? איפה הפלונטר שלה? איזו מדרגה בונה בנו מדרגת מלכנו? איפה הפלונטר שלה? לכן צריך להגיד אבינו, מלכנו, לא רק אבינו ולא רק מלכנו. ולא מלכנו אבינו, אלא אבינו מלכנו. כלומר, ויש בזה מה שאין בזה, ובזה מה שאין בזה. כלומר, גדולה, כדי להכיר גודל, כן, הרי אמרנו מקודם ששכחת הגדולה שלנו, ששוכחים הגדולה העצמית שלנו. מסביר הרב חרל"פ, גדולה היא ההכרה של בחינת אבינו. דהיינו, בחינת התמשכותנו והתאבותנו מאיתו התברך, כדכתיב היפח באפיו נשמת חיים, ומן דנפח, מתוכו, מדילי נפח, נכון? והיפח באפיו נשמה, כמו כן אומר נפש החיים כידוע, לקחתי בלון, שהוא עדיין גומי, ואני רוצה לנפח אותו, נפחתי בו אוויר, וסגרתי את הבלון, יש לך בלון עם אוויר בפנים. יפה, הבלון שנמצא בתוך האוויר, היה לפני 10 שניות בריאות שלי. אז האוויר שלי הוא עכשיו האוויר שלו. מה שהיה האוויר שלי, החיים שלי, נתן עכשיו לבלון אוויר וקיום. נכון? זה מה שנקרא ויפח באפיו נשמת חיים. כביכול, הנשימה האלוהית, כביכול בריאות של הקדוש ברוך הוא הייתה נשימה, והנשימה הזאת הוא נפח אותה באפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, מן דנפח מדין לנפח. אז אם כן, הנשמה שלנו היא הנשימה שלו. החיים שלנו זה החיים ממנו. אנחנו המשכה, לשון הזוהר, המשכה שלו. ממש ברקה רדי אבוה. אנחנו הבנים המשך האבא. המשך האמא גם. נכון? אם כן, אז אולם כאשר מטבע הבן שלא להתפעל ממדרגת אביו. זה מאוד מעניין. זה צריך שיעור שלם פה. כן? ילדים לא מתפעלים מההורים שלהם. הם רגילים. טוב, יש הרבה סיבות. אפשר להסביר פסיכולוגיה, אפשר להסביר רוחני. הרבה דברים אפשר להסביר. בדרך כלל, יש ילדים שמתפעלים מאוד מההורים שלהם, אבל בדרך כלל ילדים לא מתפעלים מההורים שלהם. ועל כן, תראו מה הוא כותב פה. ולכן גדולת ההתפעלות אי אפשר להשיג דרך אבינו. צריך כאן שני דברים. מצד אחד שאנחנו, הטבע, הוא הטבע שלנו. מצד שני, שהוא גדול עלינו. צריך פה שתי בחינות. בחינה אחת של קרבה, בחינה אחת של ריחוק. אם כבנים, אם כעבדים. בן לאבא הוא קרוב, עבד למלך הוא רחוק. שתי הבחינות, ליחד שימות בבפקי, בדחילו וחימו וחימו וחילו, באהבה הוא ואירה ואירה ובאהבה. זה חייב להיות ביחד. אהבה היא קרבה, אירה זה ריחוק. אהבה זה בן, ריחוק זה עבד.
למרות שעבד נכנס לחדרי חדרים.
נכון, אבל הוא עדיין עבד. בינינו, אני אומר לכם, הוא לא יירש את המלך. מי יורש את המלך? הבן. נכון, לא עבד, נכון. הייתי אומר
ככה,
אתה צודק, זה קרבה חיצונית. זה לא, הטבע של המלך לא נמצא בעבד. הטבע של המלך נמצא בבן של המלך, גם אם הבן הזה כופר גדול ואין לו שום סיכוי להיות המלך. חד ושלום. המלך נידע אותו, כי הוא התפרע. במהות ודאי. במהות, רק הרדי אבוה. זה טבעו, ברור. אפילו בן סורר הוא מורה. לפני שהוא סורר הוא מורה, הוא בן סורר הוא מורה. בסדר? שלא היה ולא נברא. לכול, לפי הפשט עכשיו, יש פשט חדש. אולם, אז עוד פעם אני קורא. אולם כאשר מטבע הבן שלו להתפעל למדרגת אביו, וזה נושא שלם שלא לא נצליח לפתוח אותו היום, כי אין התפעלות אלא ביחס לזולת. מתי אדם מתפעל או ממה אדם מתפעל? אדם מתפעל מן החוץ. ממשהו חוץ לו, מזה אדם מתפעל. אדם בדרך כלל לא מתפעל מעצמו. והיות והוא, זה המשכה של אבא, אז הוא פחות מתפעל מעצמו, אז הוא פחות מתפעל מאבא, כי זה מעין להתפעל מעצמו. ועל כן הבן, כן התפעלות אלא ביחס לזולת, ועל כן גם הבן שהוא עצם מעצמות אביו, הנה גם כל התפעלות מאביו אינה אלא ביחס לאחרים, שבזה מרגיש התגלות על זולתו. נכון, איך הילדים בגן מתפעלים באבא שלהם? אבא שלי שוטר. מה זאת אומרת? אבא שלך לא שוטר. אז אתה מתפעל מאבא שלך, לא כי אתה זה אבא שלך, אלא כי אבא שלך יותר חזק מאבא שלו. זה זולת, זה ביחס לחוץ, לשני. טוב, זה חשבון שלם, לא נפתח את זה כרגע, עוד חשבון, בכל אופן, מה שרב חלפ רוצה כאן להגיד, שאנחנו רוצים שתי מדרגות, מצד אחד להבין שאנחנו נמשכים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו הבן, ברקר דאבוה, מצד שני שאנחנו מתפעלים מגדלותו, מדרגת אבינו היא מדרגת הקרבה, היא ההמשכה, הבן המשך האבא, אבל היא לא מדרגת ההתפעלות, מדרגת המלך היא משלימה את מדרגת ההתפעלות, אבל היא לא מדרגת ההמשכה, לכן צריך את שניהם, אין בזה מה שיש בזה, זה מה שהוא רוצה כאן לומר, היה אפשר גם דלג על זה, אבל אני חושב שזה חשוב להכיר את זה פה, בכל אופן, אני קורא זה שוב, אולם כאשר מטבע הבן שלו התפעל מדרגת אביו, כי אין התפעלות אלא ביחס לזולת, ועל כן גם, בן, ועל כן גם הבן שהוא יצא מעצמות אביו, הנה גם כל התפעלותו מאביו, הנה אלא ביחס לאחרים, שבזה מרגיש התגדלות על זולתו, וביות שכך חצה כזו בחור לאושרנו, שנכיר בכבודו והדר תפארתו, ובגבורות ישע מינו, עד שחלה, מלשון חלות, עד שחלה בקרבנו גם ההכרה של בחינת מלכנו, היינו להכירו בבחינת אדון כל המעשים בחור לירה ולפחוד מפניו, בין אם זה עירת העונש או אפילו עובד עירת העוממות, על ידי ההתרגשות וההתפעליות, גם על ידי ההכרה שבחינת מלכנו, אז זה מצד אחד. מצד שני, אז לכן צריך את מלכנו כמשלים את אבינו, מצד ההתפעלות של הגודל, בין עירת העונש ובין עירת העוממות. מצד שני, אם זה יהיה רק מלכנו, גם על ידי ההכרה של בחינת מלכנו בלבד, בלא הכרה של אבינו, יחסר העונג והשמחה והרגשת החירות. אבינו, אתה רוצה להרגיש שאתה שייך, שאתה קרוב, שאתה חלק מה, אתה חירותי, יש לך עצמאות, נכון? יפה, ולכן, ואם לא יהיה את מדרגת אבינו, וידמה, אלא רק מלכנו, וידמה לאדם, כאילו באים עליו בעקיפין וחי חיי הכרח. אם כן, לזאת נחוצים שתי ההכרות, עוד פעם, סליחה, לזאת נחוצים שתי ההכרות, שהננו בנים להשם אלוקים, והננו עבדים לו. אלה שתי ההכרות, הם מוכרחים שיהיו חדורים במעלתן בכל אחד ואחד מישראל, ורק על ידם יכולים לעלות במעלות הגדולות, ולהגיע לרוממות התשובה וזולתן, כמעט אי אפשר להגיע ולהגיע לרוממות התשובה פסיק, וזולתן כמעט אי אפשר להגיע לשום מעלה. אם כן, יוצא ככה, יוצא, ששורש החטאים זה ששכחנו את הטבע האלוקי, ושכחנו להמליך אותו עלינו. שכחנו מבחינת אבינו, שכחנו מבחינת מלכנו. שורשי התשובה, לחזור לבחינת אבינו, לחזור לבחינת מלכנו. אבינו זה שייך יותר לקרבה, אנחנו המשך שלו, מלכנו שייך יותר להתפעלות מרוממותו. יפה. איך כל זה קשור לפסוק ולעשרת ימי תשובה? הנה הגענו לנקודה. ולכן בעשרת ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא ממציא עצמו בשתי הבחינות. האחת, הכרת גדלותן של ישראל שהם בנים לאביהם שבשמיים, ושנית, כי הם עבדי השם. עכשיו הפסוק. דרשו השם בהימצאו. מה זה בהימצאו? יש רב צדוק, אומר נפלא. לא קשור לפה. דרשו השם בהימצאו, מלשון מציאה. כמו שעל מציאה האדם לא מתאמץ, הלך ברחוב, פתאום מצא מציאה. נכון? כך, הקדוש ברוך הוא בעשרת ימי תשובה, מצוי לנו כמו מציאה. גם ללא תלות במדרגתנו. במאמצנו, בהשתדלותנו. טוב, רב צדוק, נעזוב את זה עכשיו. בכל אופן, עכשיו פשט חדש לפי רב חרלאפ. מה זה דרשו השם בהימצאו? אומר רב חרלאפ, נפלא מאוד. וזהו בהימצאו, היינו הכרת הבנים, ההימצאות של כל אחד ואחד מישראל, ממה הוא נמצא וממה הוא נמשך. דרשו השם בהימצאו, דרשו השם בזה שהוא מקור המציאות, וממנו אנחנו נמצאים. הוא האבא, אנחנו הבנים, האבא ממציא את בניו, הבנים נמצאים מאיתו, מאבא. זה חזרה למדרגת אבינו. אז מה קורה בעשרת ימי תשובה? דרשו שם ממצאו, דרשו, קראו ביתו קרוב, אלו עשרת הימים, בראש השנה ליום כיפורים. מה קורה בימים האלה? בימים האלה, כל יחיד עולה למדרגת ציבור. איך? מה סיבות החטא? ששכחנו אבינו, שכחנו מלכנו. מה קורה בעשרת ימי תשובה? חוזרים למדרגת אבינו מלכנו. חוזרים למדרגת הטבע האלוקי שלנו, כל יחיד יכול לחוש, לחיות את המדרגה הזאת, וכו'. וזה דרשו השם בהימצאו, דרשו השם בעשרת הימים שבהם הוא נמצא, והננו מרגישים שהננו נמצאים ממציאותו. הנה, קרא שוב את המשפט הזה. היינו הכרת הבנים, ההימצאות של כל אחד ואחד מישראל כפרט, לא רק כאומה. כלל ישראל זה תמיד, זה כל השנה. עשרת ימים שהוא אפילו יחידים. ההימצאות של כל אחד ואחד מישראל, ממה הוא נמצא וממה הוא נמשך. מכוח מה אני נמצא? מכוח מה אני נמשך? מה מקור מציאותי? מקור מציאותי, המציאות שלו. דרשו השם, בהימצאו, ואני קולט את זה שהמציאו שלו, המציאות שלו ממציאה אותי. רגע, רגע, עוד טיפה, רגע שנייה. הוא באותו קרוב, דרשו, הוא קראו באותו קרוב, קרוב היינו הכרת העבדות, בדרך כלל מלך, זה מפחיד, זה רחוק. נכון? בן ואבא זה קרוב. עבד ומלך זה רחוק. לא, קראו באותו קרוב, לקבל עלינו מלכותו התברך ברצון, מתוך עירת הרוממות, מתוך הכרת השייכות, מתוך הכרת הערך, לא רק מתוך הפחד והעונש. אז רבותיי, זה יוצא דבר נפלא פה. זה הסוד של אבינו מלכנו, זה פתאום פשט חדש ממש. זה אבינו מלכנו בסרט ימי תשובה. אבינו מלכנו חתנו לפניך, אבינו מלכנו על מלך לאתה. במה הכל תלוי פה? בזה שכשאנחנו נגיד, כשאנחנו אומרים את המילים עכשיו, אבינו מלכנו, מה צריך לחווה? אבינו, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים מאיתך. הטבע האלוהי של האבא נמצא בבן. דרשו השם במצאו. מלכנו, קראו באותו קרוב, למרות שאתה מלך, אנחנו קרובים אליך, רוצים את מלכותך עלינו. יש אבינו ומלכנו, כל אחד עם היתרונות שלו והשלמה של שני ביחד, יש תשובה. זה אלה יסודות החטא, הריחוק מאבינו, הריחוק מלכנו, אלה יסודות התשובה. חזרה למדרגת אבינו, חזרה למדרגת מלכנו. זה קראו באותו קרוב, אני אקרא את זה, ובאותו קרוב היינו הכרת העבדות שהיא המלך קרוב אליו, שיכירו גם בכוח מלכותו. תראו מה אומר אף אחד לב. וזהו יסוד העבודה באלו הימים לפתח את אלה שתי הבחינות שיעירו באור מפולש וחי בתוך הלב, ובזה זוכים לתשובה אמיתית. אז יוצא מה מיוחד בעשרה ימים האלה? דרך אגב, זה בתור, עשרה ימים האלה, רק כדי שלא נפספס, עשרה ימים האלה, יומיים זה ראש השנה, יום אחד יום כיפור. בסדר, עזוב בצום גדליה. שלושה ימים מקודשים, באמצע שבת, בסדר, ארבעה ימים מקודשים. יפה. בתוך העשירייה הזאת יש שישה ימי חול. ימי ראש השנה, ימים גדולים, המלכת השם, חיילים של השם, הבנתי. יום כיפורים, תכף נראה כפרה וטהרה, בסדר, תכף נבין, קצת הבנו. הלאה. שבת, מן עולם הבא, נגיד הבנו. בסדר, שישה ימי חול. מה יש בימים האלה? ימים רגילים. לא. זה 40 ימים של עת רצון, שמשתדרגים למדרגת אבינו מלכנו, שזה מתשובה, שמשתדרגים, שזה מתחיל בהמלכת השם, שמשתדרגים לחפר לתאר, תכף נראה מה זה. קצת נגענו בזה. כביכול אנחנו נמצאים באיזה זמן כזה, מ-40 ימי התשובה, 40 ימי סליחה את רצון, לראש השנה שזה היסוד, לעשרת ימי תשובה, דרשו השם בימצו וכו', לכפרה ותאר. כי הוא כבר מכניס אותנו פנימה, עוד יותר פנימה, עוד יותר פנימה, עד קודש הקודשים, כהן גדול ביום כיפור, קודש הקודשים פנימה, זהו, נכנסנו פנימה. אז מה המיוחד בימים האלה? אני רק מסכם את הנקודה הזאת. המיוחד בימים האלה שכל יחיד הוא מדרגת ציבור. כלומר, שאם הציבור כלל ישראל מדרגת האומה בכלל האיכותי שלה, היא תמיד שייכת למדרגת אבינו מלכנו, והיחיד שוכח את זה, שוכח את הטבע האלוקי שלו, ושוכח קבלתו מלכותו יתברך, בעשרת ימי תשובה, מדרגת אבינו מלכנו נמצא, דרשו השם בימצאו אבינו, קראו בתוך קרוב מלכנו. זה לא הכיוון הזה. זה לא הכיוון הזה. זה פצדוק, זה לא הכיוון הזה.
מצד שני כתוב, יגעת
ומצאת
את
העמים. מחילה
זה דווקא
זה הרגיעה. לא, רבצד, מחילה, רבצד.
חוזר בתשובה, דווקא זה חקירה שכלית.
אז מחילה, אז הרב...
הוא מוצא את השם כביכול יותר.
אז אני עונה לך, אז רבצד הוא כותב בדיוק על מה שאמרת עכשיו, יגעת ומצאת את העמים, שזה פלא פלאות, פיתחו לי פתח כפתחו של אולם, אפתח לכם פתח כפתחו, פיתחו לי פתח כפתחו של מחט, אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אומר רבצד, זה הפשט. יגעת, אם אדם מתייגע, הקדוש ברוך הוא נותן לו שפע מעבר להגיעה שלו בחינת מציאה. השפע האלוהי חל עלינו מעבר השפע האלוהי מלמעלה למטה חל עלינו להיות הרבה יותר מאשר ההגיעה שלנו מלמטה למעלה. יגעת, היה צריך להיות כתוב, יגעת והצלחת. יגעת והשגת. יגעת והגשמת. יגעת ומימשת. לא יגעת ומצאת.
אז זה
מצאת. זה לא, רב צדוק הולך לשיטתו. שמציאה זה חוץ. זה לא לפי ההגיע. זה מעבר להגיע. טוב, אם כן, אז יוצא ככה. אני מסכם, יש לכם עוד כוח? עוד שלוש דקות? שלוש דקות. יוצא ככה, שבעצם עשרת ימי התשובה האלה, העשרה ימים האלה, הם ימים של מציאת השם, הטבע האלוקי בקרבנו, קרבת השם מלכותו עלינו, שהם בעצם מסודות החטא והם מסודות התשובה, והיא מדרגת הציבור שמעולם לא הלכה לאיבוד, והיחיד שהולך לאיבוד עולה למדרגת הציבור בימים האלה. לכן בימים האלה התשובה היא יותר אפשרית, כי חזרנו לטבע האלוקי של אבינו וחזרנו להמליך אותו עלינו. מה קורה ביום כיפור? עכשיו ביום כיפור, עכשיו זה נפלא מאוד, יוצא ככה: כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם. אמרנו מקודם שביום, שכל חטא הוא עושה שני דברים: א', המעשה עצמו, וב', המהות, הרושם שנחקק באישיות. יפה. מה קורה ביום הכיפורים? ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא גם מחפר וגם מתאר, אמרנו מקודם. הוא מצד אחד מוחק את החטא, ומצד שני הוא מתאר את הרושם. יפה. במה זה תלוי? כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם. זה המלאך האלוהי מלמעלה למעלה, ביוד בתשרי. אבל לפני שהקדוש ברוך הוא מתחיל ביוד בתשרי, אנחנו צריכים להתחיל את שלנו. לפני השם תתארו. מתי צריך להתחיל? ביוד א' בתשרי שנה שעברה. ואם לא, ד' בתשרי היום. ואם לא, לפני נעילה לפחות. משהו, יפה. מה צריך לעשות? לפני השם תתארו. מה זה תתארו? לתקן את שורשי החטא. כלומר, מה זה, מה כולל, מה כלול בתתארו הזה? להגיע למדרגת אבינו מלכנו. זה מה שיוצא מהכיוון הזה של רב חלב. אולי אף פעם לא הסברנו את זה לעצמנו, זה ככה. העבודה שלנו לפני השם תתארו, היא לחזור אל מדרגת הטבע הישראלי, שבא לידי ביטול באבינו מלכנו. כלומר, דרשו השם בהימצאו, כראו באותו קרוב. ביוד א' תשרי שנה שעברה זה היה קשה, כי בעשרה ימים האלה דווקא הוא נמצא, לא ביוד א' בתשרי. נכון, אבל בעשרה ימים האלה זה יותר קל, יותר פשוט. עכשיו תראו עד לאן זה מגיע, וזה, אם אני מסיים בזה, אומר הכלי יקר, זה כלי יקר מבהיל ביותר, מבהיל ביותר, ממש. אנחנו הסברנו עד עכשיו את המילה לפני, לפני השם תתארו, בהסבר של תיאור זמן. לפני שהשם מתחיל את שלו, ביוד בתשרי, אנחנו צריכים לעשות את שלנו, ולחזור למדרגת, דרשו השם בהימצאו, קרוב אותו קרוב, אבינו מלכנו, בסדר. אבל הכלי יקר מסביר את מדרגת לפני עוד הסבר. קודם שיחפר עליהם השם, ביוד בתשרי, חייב כל אדם לתאר עצמו מכף רגל ועד ראש, שזה הרמב״ם, תראו במקור חמש לא קראתי מקודם, ועצמו של יום הכיפורים מחפר לשווים, אם כן לפני השם תתארו. אז חייב כל אדם לתאר עצמו מכף רגל ועד ראש, מכל תומת העוון, לכך נאמר לפני השם תתארו, לפני משמש לשון קודם, עד לכאן הסבר אחד, לפני תיאור זמן. בסדר, שור לשון, לפני תיאור זמן. הלאה. הסבר שני, לפני תיאור עמדה, תיאור מעמד, מה זאת אומרת? זה ממש מביא. והזהיר עוד על התשובה הפנימית הלבבית. הקדוש ברוך הוא רוצה תשובה פנימית, בשפה של רב חלב, הקדוש ברוך הוא רוצה תשובה שנוגעת בשורשי התשובה, לא תשובה בלבד שנוגעת בפרטי התשובה. נברך ברכת המזון מברכון, חזק וברוך, יפה מאוד, לא מזלזלים. ניתן יותר צדקה, חזק וברוך, טוב מאוד, לא מזלזלים. נלמד יותר תורה, הנה הגענו לשיעור, אשריכם ישראל, לא מזלזלים. הקדוש ברוך הוא רוצה יותר מזה. הוא לא רוצה פרטי תשובה בלבד. הוא רוצה שורשי תשובה. כי אם יש יסוד, יש בניין. אין יסוד, אין בניין. מה היסוד? שורשי התשובה. מה שורשי התשובה? אבינו מלכנו. אז מה זה לפני? והזהיר עוד על התשובה הפנימית הלבבית. מה זה התשובה הפנימית הלבבית? שהיא לפני השם, אנחנו עומדים לפני השם, לפני תיאור עמדה, תיאור מעמד, לא לפני תיאור זמן. אנחנו עומדים לפני השם, והקדוש ברוך הוא יודע, ורק הוא יודע, האם אנחנו באמת חוזרים למדרגת אבינו, האם אנחנו באמת חוזרים למדרגת מלכנו. זה הקדוש ברוך הוא יודע, או שאנחנו מזייפים עושים כאילו. זה הוא יודע. האם אנחנו חוזרים לטבע האלוקי שלנו? האם אנחנו מוכנים לקבל אלינו על מלכותו יתברך? זאת השאלה. זה התשובה הפנימית הלבבית. תראו מה הוא כותב פה, מזעזע ממש. והזהיר עוד על התשובה הפנימית הלבית שלפני השם, כי הדבר המסור ללב אינו נדלקים להשם לבדו. כי זה תשובה ליבית, זה תשובה פנימית. זה שורשי התשובה. זה אבינו מלכנו. זה ימצאו, זה קרוב. זאת המדרגה שלפני השם תתארו. שלא יהיה מן הצבועים, עצמים ומתענים ומרבים תחינות. ואני לא מזלזל באלה שצועקים עננו אבינו עננו עד שיוצא להם הכל. לא מזלזל בזה. ולא מגזל באלה שיקנו את כל נדרי ולא יודע מה, בכמה קונים פה בגבעת שמואל. אצלכם הספרדים כמה? עשירים גבעת שמואל, לא כמה זה יוצא שם?
40 אלף.
40 אלף. לא מגזלים, באמת לא. אם אדם נותן 40 אלף מעונו לפתיחת כל נדרי, הוא רוצה להיות שייך. הוא שייך. אבל לא להסתפק בפייטנות של עננו אבינו ובתרומה של כל נדרי. זה לא יכול להתחיל שם ולהסתיים שם. זה משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, הרבה יותר יסודי. לפני השם תתארו רציני, זה לפני השם. זה לפני השם. שבוע שעבר פה לפני ראש שנה דיברנו שלא נכנסים לראש שנה כאנשים פרטיים, עם איזה גמדיות כזאת וקטנות כזאת של פרנסה ובריאות וכו'. אלא למענך אלוהים חיים, להיות שליחים של המלך, חיילים של המלך, כמו שדיברנו. ומהמקום הזה אנחנו רוצים להיות בריאים ומפורנסים במרכאות, כדי להיות שותפים למשימה וכו'. אז שלא יהיה מן הצבועים עצמים ומטענים ומרבים תחינות, כדי שיהיו מוחזקים לצדיקים, והודור טהור בעיני הבריאות, ומצואתו הפנימית לא רוחץ. איזה ביטוי זה. יש ביטוי בספר מכתב מליאור, לפני 30 שנה ראיתי משהו. מזעזע. שאומר שאדם שלא עושה את התשובה הפנימית, זה כמו אחד שלוקח את הראש של המלך מחילה מכבודנו, ומכניס אותו לתוך השירותים. ומצואתו הפנימית לא רוחץ. מה, אתה טובל ושרץ בידו? השאלה רבותיה של הימים האלה, כל אחד ישאל את עצמו, אני שואל את עצמי. האם אני באמת משתייך, רוצה להשתייך, משתדל להשתייך למדרגת אבינו מלכנו? זאת השאלה. האם אני חוזר לטבע האלוקי שלי? וממילא אני רוצה להופיע את הטבע האלוקי הזה כמה שיכול בשלמות, המלאכת השם עליי. קל וחומר בן בנו, אין סוף קל וחומר, האומה הישראלית, קל וחומר. אבל האומה הישראלית היא תמיד אבינו מלכנו. היחיד זאת הבעיה. זאת השאלה, זה המבחן שלפני השם תתארו. זה המבחן. מניעות. כן, אבל אתה יודע, רבי נחמן אומר, כל מניעה היא מניעה. כל מניעה שמונעת, היא מניעה אותך קדימה. כן. זה אמיתי. סיכום. שלא יהיו מן הצבועים עצמים ותנים ורמי תחינות, כדי שיהיו מוחזקים לצדיקים, ועודור טהור בעיני הבריות ומצוותו הפנימית לא רוחץ. לכך נאמר לפני השם תתארו, לפני השם תיאור מעמד. אם כן, שני פירושים בכלי יקר. תיאור זמן, נכון? תיאור מעמד, קל בחומר. תיאור זמן הייתי יותר טכני, תיאור מעמד יותר תוכני. אז מה ערכם של הימים האלה? ימי מציאה וקרבה. ימי אבינו מלכנו. זאת תכונת הימים. יפה. מה זה אומר? סיכום, שכל יחיד עולה למדרגת ציבור. כלומר, שאנחנו יכולים להשתייך לשורשי החיים שלנו. הטבע האלוקי שלנו וקבעת מלכות השם עלינו. יפה. האם הימים האלה מסוגלים מצד עצמם? כן. ביום הכיפורים זה קורה לגמרי. יחפר, מחפר, מתאר. יפה. אבל זה תלוי בתנאי אחד. אין יום הכיפורים מחפר אלא לשווים. במה זה תלוי? שאנחנו עושים את שלנו בימים האלה, מגלים את מדרגת אבינו מלכנו. זה לא מספיק שהשם נמצא והשם קרוב, עכשיו הפשט ממש, דרשו השם בהימצאו, כראו באותו קרוב. דרשו כראו זה כבר חובתנו. זה שלנו, זה מוטל עלינו, זאת אחריותנו. אז הוא נמצא, הוא בהימצאו, הוא באותו קרוב. כל השאלה זה אם אנחנו דורשים ואנחנו קוראים, זאת השאלה. השם נזכה ככלל וכפרטים, לדרוש ולקרוא, בעזרת השם נמצא ונתקרב, שנה טובה. כתיבה חתימה טובה, בשורות טובות לכלל ישראל, לפרט ישראל, אמן. יישר כוח, יישר כוח לכל המתמידים, זה לא מובן מאליו.